רואים את השיעור. אנחנו נמצאים, כפי שכולם יודעים, בדף היומי במסכת בבא בתרא. במסכת בבא בתרא, הפרקים האמצעיים הם פרקים שעוסקים בענייני מקח וממכר. הנה פרק המוכר את הבית, פרק המוכר את הספינה, פרק המוכר את הפירות. אז בעצם יש הלכות מסודרות לגבי כל דבר, איך קונים אותו, מה דרכי הקנייה. ובתוך הדברים, בפרק המוכר את הספינה, שם אני רוצה להתרכז בעניין שהוא גם עליו מדובר מנקודת מבט של מכירה, אבל בכל זאת המכירה שלו היא לא כמו כל המכירות, ואני מתכוון למכירה של שטרות, וזו באמת סוגיה שנמצאת פה בדף ע"ו בפרק המוכר את הספינה, פרק חמישי. והדיון הוא על לגבי מכירת שטרות, ומתוך כך מתפתח דיון הלכתי שהוא מאוד מעניין ומופיע ונמצא, אני מוכרח לומר, לא רק בסוגיה הזו, אלא העניין הזה נדון אגב סוגיות אחרות, נדון על זה בסוגיה במסכת בבא מציע ובמסכת כתובות, ובהרבה סוגיות אנחנו מוצאים את הדיון הזה שקשור למכירת שטרות, וגם בבבא בתרא, לא רק כאן בדף ע"ו, אלא גם בסוף המסכת בדף קמ"ז, גם אנחנו מוצאים את העניין הזה של מכירת שטרות. כי הגמרא פה, בדף ע"ו, שכאילו ממנה אנחנו באים, היא עוסקת בדרך המכירה של השטרות, איך קונים שטרות מתוך זה. אבל הגמרא מביאה את הדעה ואת המסקנה שאותיות, כפי שזה נקרא, השטרות, אותיות נקנות רק ב... איימן דה מזווין לי שטרה לחברי, צריך למכתב לי קני הוא וכל שיבודי, יש זה דבר אחד, ולפני זה אנחנו לומדים שצריך להיות באותיות נקנות במסירת דברי רבי. חכמים אומרים, בין כתב ולא מסר, בין מסר ולא כתב, לא קנה עד שיכתוב וימסור. זאת אומרת שהקניין, כנראה מדובר על דרכי קניינים, אז אם מדובר על קניין של שטרות, אז צריך להיות גם כתיבה וגם מסירה. כי בעוד שבמטלטלין רגילים, אז המסירה לכאורה היא קניין טוב, אתה מוסר מיד ליד את החפץ שעליו מדובר, אז מסרת, מחרת, מה יותר פשוט מזה. אבל בשטרות זה כאילו לא מספיק, אלא צריך שגם יהיה לזה כתב נלווה. כתב נלווה כמו איזה שטר על השטר, שזה בעצם הדין של אותיות, וככה נפסקה גם ההלכה, למי שיראה בהלכה בפוסקים, רמב"ם ושולחן ערוך נמצא שככה נפסקה באמת ההלכה. הדיון שמתפתח כאן הוא באמת להבין מה טיבה של המכירה הזו, ומה הבעייתיות. הבעייתיות מופת פה, אם מדובר על הגמרא פה שאנחנו נמצאים, היא נזכרת פה בתוספות בדף ע"ו עמוד ב' בדיבור המתחיל, קני, מפני שהתוספות מאירים ודנים מלכתחילה כבר על הבעיה במכירת שטרות. כי באמת כשדנים על שטרות, אז לכאורה אתה תמיד יכול לשאול מה זה שטר. האם שטר זה משהו ממשי? אז אנחנו בוודאי שהוא לא משהו ממשי, זה הרי רק נייר. ועל זה, כמו שאנחנו אומרים, אין גופו ממון. אבל בכל זאת, האם השטר הזה כפי שהוא מבטא משהו, בכל זאת מאחוריו כאילו יש משהו ממשי? או אולי לא כלום. וזו באמת הגישה אולי הכי פשוטה לבוא ולומר שלשטר אין שום ביטוי של ממשי, שום דבר ממשי לא עומד מאחורי השטר. השטר זה בעצם רק ראיה. ניקח לדוגמה, זה עיקר השטרות שמדובר עליהן במכירה, זה שטר חוב. אדם חייב, ראובן חייב לשמעון כסף, שמעון נתן לו שטר, אז מה השטר שנמצא אצל ראובן, מה השטר הזה עושה? השטר הזה משמש כראיה לראובן שהוא באמת, שמעון חייב לו כסף. זה בעצם המושג של שטר. כן, מה זה השטר? זה ראיה. על ידי הראיה הזו הוא יכול, כשהוא מציג את הראיה בזמן הפיראון, אז הוא לא יכול להתחמק מהפיראון, והוא צריך לשלם לו עבור מה כמו שכתוב בשטר. אז מה זה שטר? זה אולי ראיה. אם זה ראיה, אז מה שייך למכור אותו? זה אולי באמת לא כלום. אז זה לא רק שאין גופו ממון, זה באמת לא כלום. והיות שזה רק ראיה, אז המחירה פה היא כאילו לא שייכת. זו באמת הבסיס של שיטה די מרכזית פה בין הראשונים, נזכר פה בתוספות, אבל זה לא רק בתוספות, נזכר בדברי הרבים הראשונים כמצוין בדף המקורות, גם בדברי הרמב״ם. דברי הרמב״ם גם אנחנו מוצאים את העניין הזה, שמכירת שטרות היא רק מדרבנן. זאת אומרת שיש לנו כאן תקנה, תקנה של מכירת שטרות. בעצם לא היה שייך בכלל לדבר על מכירה, כי אין פה מה למכור. השטר בעצמו הוא לא כלום, וצריך להבין, מה שעומד מאחורי השטר זה לכאורה החוב, אבל החוב הוא תמיד דבר, זה בנקודה נוספת, שהחוב הוא גם דבר שאי אפשר למכור אותו. כי אם אני חייב למישהו כסף, אז אני חייב. כבן אדם יש עליי שיעבוד הגוף, זה נקרא, שאני חייב לשלם, אבל זה לא דבר שהוא עובר לסוחר, זה לא דבר שאפשר להעביר אותו מיד ליד. ממילא לא השטר ולא החוב, אז ממילא זה בעצם כלום. ובכל זאת אמרו שיש דבר כזה מכירת שטרות, ממילא לומדים מכאן ומסבירים הרבה מהראשונים שמכירת השטרות היא מכירה מדרבנה, זאת תקנה. וכשאנחנו לומדים על זה שזה תקנה, כאילו אפשר להגיד שדברים רבים מובנים, כי ברגע שהשטר או מחירה שלו היא רק מדרבנן, אז זה גם אפשר להבין כל מיני הלכות. למשל, אנחנו יודעים, אחד ההלכות אולי הקשות באופן יחסי, מצד אחד אנחנו אומרים שאפשר למכור שטרות, מצד שני, אם יש מישהו שמוכר שטר, אז לפי ההלכה המבוארת, לא דווקא בסוגיה הזו, אלא בסוגיה בקוף ממזיין, או בסוגיות אחרות שהזכרתי אותם, אנחנו אומרים שהמוכר שטר חוב לחברו וחזר הוא מחלו מחול. זאת אומרת, זה שמחר את השטר, רובן, שהוא היה המלווה, ומחר את השטר, הוא יכול אחר כך לבוא לשימון ולהגיד, אני מוכר לך על החוב, ואז כשהקונה ירצה לבוא ולגבות עם השטר שהוא קנה את החוב משימון, את הכסף שרשום בשטר, משימון, שמעון יגיד לו, אין לי מה, כבר מחלו לי על החוב, מחלו לי כבר, אין מה לדבר. זאת אומרת, המחילה הזו כאילו שומטת את הקרקע, את הבסיס, לכל מה שהקונה הזה כאילו מסתמך על המחירה. אבל קודם כל שזה מובן, כי המחירה היא בעצם רק תקנה, והיות שהיא תקנה, אז העובדה שלא היה פה שום דבר ממשי במחירה, אז היחסים בין המלווה ולווה נשארו כפי שהיו, ומתוך כך גם אפשר לדבר, על מחילה. אמנם השואל ישאל, אז זה נורא והיום, אם הוא מוכל, הרי זה בעצם כמעט ארץ ניתנה ביד רשע, הוא מוכר ואחר כך הוא מוכל, אז צריך לדעת, זה לא, א', זה בוודאי שמי שעושה את זה הוא בבחינת אדם שלא ארגון. דבר השני, כפי שמבואר במסכת כתובות, הקונה הזה יכול לבוא אל המוכר ולהגיד לו, שמע, אתה רימית אותי, גרמת לי נזק, אז לפי המבואר שם בגמרה, הוא יוכל לדרוש תביעה ממונית שיחזיר לו את הכסף. זאת אומרת, זה לא עניין של הפקרות, אבל ביחס ללווה שחייב, המוכר שטר חוב לחברו וחזר או מחלו, אז זה מחול. אז הוא באמת דעה אחת ושיטה אחת שלוקחת את כל העניין של מכירת שטרות לגדר חלש כזה של מכירת שטרות שהיא מועילה רק מדרבנן. לעומת זאת, בדברי ראשונים אחרים, אנחנו רואים והכל מצוין בדף המקורות, המעיין נמצא, הם למדו אחרת. הם למדו שמכירת שטרות בכל זאת זה דאורייתא. כשאנחנו מדברים על מכירת שטרות דאורייתא, אז צריך להבין מה מכרו. הרי אמרנו מקודם שהשטר הוא לא בדיוק לכאורה אין גופו ממון, אבל זה גם לא כלום. צריך להגיד שכשהוא מוכר את השטר, זה כמו שהגמרא פה אומרת, אומר לו, קני בכל שיבודה, דווי. זאת אומרת, יש אפשרות למכור את השטר, אז הפירוש הוא שהוא בעצם לא מוכר רק את השטר, אלא מוכר את כל השיעבוד. זו שיטה שהיא באמת לוקחת את העניין הזה של מכירת השטר, לפי זה שהיא לא מתייחסת אל הנייר, אלא מתייחסת אל השיעבוד. כי כידוע שטר, יש לו גם איזשהו, זה מסמך שעל פיו אפשר לגבות מנכסים משועבדים. אנחנו יודעים שאפשר אפילו לגבות מנכסים משועבדים שאצל הלקוחות של הלווה. זאת אומרת שיש פה איזשהו זכות קניינית ממשית של שיעבוד שיש למלווה בנכסי הלווה. וממילא כשהוא מוכר, הוא אמנם לא יכול למכור את מה שהוא חייב באופן אישי, אבל הוא יכול למכור את השיעבוד שיש בעקבות השטר, מכוח השטר, מכוח ההלוואה, יש שיעבוד, דהיינו זכות, אפשר לקרוא לה אפילו זכות קניינית, בנכסים. ומשום כך, יש לו מה למכור, ואת זה הוא מוכר. ככה מסבירים בעיקר בשם רבינו תם, זה מופיע בדברי הראש במסכת כתובות, בנימוק יוסף פה בבבא בתרא, וברן גם כן בשם רבינו תם במסכת כתובות, והם באמת למדו את זה שיש פה, כאילו בכל חוב יש פה שני חלקים. יש לו את החלק של שיעבוד הנכסים, ויש את החלק של שיעבוד הגוף. את שיעבוד הגוף הוא באמת לא יכול למכור, כי זה דבר אישי שלא שייך למכור אותו ולהעביר אותו, אבל את שיעבוד הנכסים, דהיינו, את זכות הקניין שיש למלווה בנכסים של הלווה, באמת אפשר למכור. ואם אתה באמת יכול למכור את זה, אז אחר כך יכול הקונה, יש לו עם מה לבוא ולגבות. הוא יכול באמת לבוא ולתבוע באמת את חוב מן הלווה על סמך השטר, וזה הם אומרים שיש לזה תוקף של דין, יש לזה תוקף של דין דאורייתא, דבר מאוד מעניין, הוא מחודש מאוד, אבל עדיין גם לפי שיטתם אפשר למחול אל החום, כמו שאמרנו מקודם, כי המחילה היא נוגעת לשיבוד הגוף, ואם הוא מוחל המלווה, אז הוא מוחל על שיבוד הגוף, כשאין שיבוד הגוף, אז גם שיבוד הנכסים נופל, זה כמו שאומרים, שיבוד הנכסים הוא מונח על גבי שיבוד הגוף, כשיש שיבוד הגוף יש גם שיבוד נכסים, כששיבוד הגוף נופל, בעקבות המחילה למשל, השיבוד הנכסים כבר גם אין לו על מה לחול. שוב הגענו לאותו דבר שהוא יחזור אליו ויתבע ממנו. אבל המחירה עצמה היא יכולה להיות מדאורייתא. זה באמת גדר מאוד מחודש שמיוחס לשיטת רבינו תם, שלפיו אנחנו נגיד שהמחירה היא באמת דאורייתא ולא רק דרבנן. יש שמסבירים גם את העניין, זה הרייבד, שהוא גם סובר, הרייבד שמשיג על הרמב״ם, סובר שהמחירה דאורייתא, ולמה במחילה הוא יכול למחול, אז הוא אומר, בלעד שתמיד הלווה יכול להגיד לקונה, אני לא מכיר אותך, לאו על דברי דידיית, ולכן הוא יכול לדחות אותו, ולא לתת לו, לא להתייחס אליו. כמובן, שהשואל ישאל, אז רגע, ואם הוא לא מוכל, תמיד הוא יכול לומר את זה, אז צריך להסביר, השיטה הזו סוברת, וכך צריך להסביר לפי כולם, שכאשר הוא מוכר שטר, אז זה כאילו נתן לו הרשאה, אז הוא כבר בא בשמו, כיוון שהוא בא בשמו, אז הוא יכול לגבות מהקונה, אבל כאשר הוא מחל, המוכר מחל, אז הוא בעצם ביטל את ההרשאה, כיוון שהוא ביטל את ההרשאה, הוא לא יכול לגבות מהלווה. כשאנחנו אומרים את השיטה הזו, בעיקר את שיטת רבנו תם, שמדברת ומבחינה בין שיבוד נכסים לשיעבוד הגוף, זה כמובן תלוי בזה שאומרים שיעבוד הדאורייתא. אם אומרים שיעבוד הדאורייתא, אז אנחנו יכולים להבין שיש ממשות בשיעבוד, שהשיעבוד הוא באמת, אפשר להגיד, איך אמרנו, זכות של קניין שיש לדאורייתא, מלווה בנכסי הלווה, ואת הקניין הזה בנכסים של הלווה הוא יכול להעביר. זה אם אנחנו סוברים שיבוד הדאורייתא. אם אנחנו אבל סוברים, ואנחנו יודעים שזה מחלוקת שבעצם מחלוקת של בבא בתרא בסוף המסכת ממש, אם שיבוד הדאורייתא או שיבוד הלאו דאורייתא, וזה נושא שמלווה אותנו בכל פעם שדנים על הדברים האלה, אם שיעבוד הלאו דאורייתא, אז לכאורה אין את השיעבוד נכסים שיכול למכור. כאן לכאורה השיטה הזו נתקלת בקושי, כי לכאורה השיטה הזו תהיה מוסברת רק אם נסביר ששיעבוד הדאורייתא. ואם נאמר ששיעבוד הלאו דאורייתא, אז שוב אין לנו את הכוח להסביר איך הקניין מועיל. וכאן אני רוצה להוסיף, נראה לי שיש דרכים, דרך נוספת להסביר, וזה דבר מעניין שיש עליו סימוכים מכמה מקורות, שאני לא אפרט אותם את כולם, אבל הרעיון הוא, שבניגוד למה שאמרנו בתחילת דברינו, שהשטר הוא בעצם רק ראיה, יש שמבינים שהשטר הוא מסמך שהוא משהו, אמנם אין גופו ממון, זה דומה, כפי אני רגיל להסביר, וככה אני חושב, למדתי ולמדנו הרבה, ששטר זה כמו צ'ק, כשאנחנו נותנים היום צ'ק לבן אדם, אז הצ'ק מה זה? צ'ק זה ראיה, כשאנחנו צ'ק, המחאה בעברית היום, האם זה נקרא שנתתי לו ראיה, שהוא בא לבנק עם הצ'ק שלי, אז הפירוש הוא שהוא אומר, יש לי ראיה שהוא חייב לי, לא? הצ'ק הוא כאילו אומר, תתנו לו כסף, הצ'ק אומר לתת כסף. אז שטר גם כן אפשר להסביר ששטר זה לא רק ראיה, אלא שטר אומר, זה אומר שאתה צריך לתת לי כסף. זה אומר שכאילו, וזה אנחנו רואים מהרבה מקורות, אנחנו אומרים על שטר שהוא כגבוי, יש ביטויים כאלה בגמרא בכמה מקומות. כגבוי זאת אומרת שהשטר הוא כאילו נכנס לתוך הכיס כאילו של הלווה, ואומר אני תפסתי לך את הכסף שלך. השטר כאילו תופס את הכסף, זה כמו צ'ק הזה. ואם אתה מבין שזה כמו צ'ק, אז ממילא אפשר להבין שאפשר למכור את הכסף. צ'ק הזה, כמו שאפשר להעביר צ'ק אולי, במושגים שלנו היום גם כן, מיד ליד. ואז אם אדם מוכר את השטר, אז המחירה מועילה מדאורייתא. אלא מה הוא יכול למחול? למה הוא יכול למחול? כי הצ'ק הזה יש, הוא מועיל רק כשיש לו כיסוי. כשאין לו כיסוי, אז אין מה לגבות. ככה גם זה בצ'ק, ככה זה גם בשטר. ומתי בשטר אין כיסוי? כאשר הוא מחל. אם הוא מחל, זה נקרא שאין כיסוי כאילו... זה צ'ק או שטר, נקרא לזה באמת, שטר שהוא בלי כיסוי, אי אפשר לגבות ממנו. זה באמת גדר שעושה הבחנה בין השטר לחוב. השטר הוא בעצמו מסמך בעל ערך שיש בו משמעות, אמנם אין גופו במון כמו שהגמרא מתבטאת, כי זה באמת רק נייר, אבל יש בו איזשהו ביטוי של חלק כזה, ואז אם אנחנו אומרים ככה, אנחנו יכולים להגיד שהשטר אפשר למכור אותו מדאורייתא. זה מחלוקת שכפי שהתחלתי בתחילת דבריי, מחלוקת שמאוד חשובה, נידונת בעריכות רבה על ידי ראשונים ועל ידי הפוסקים, ואולי רק אם נציין בין למשל נפקמינות מסוימות, למשל נפקמינות, עובדים שזה דורייתא, אומרים שזה דרבנן. למשל, אם אפשר למכור שטר לגוי, אם אנחנו נגיד שמכירת השטרות היא רק מדרבנן כתקנת חכמים, אז מי אמר שחכמים תקנו תקנה גם כשמדובר למכור לגוי? או לדוגמה נוספת, אם למשל לא מדובר על שטר, זה דווקא כשהוא שטר, אבל כאשר לפעמים יש מסמך שאדם נותן כתב ידו, אדם המלווה, הלווה סליחה, נותן למלווה נייר ואומר אני החתום מטה מודיע ומודה שאני חייב לך כך וכך, זה לא שטר. שטר זה רק כשהוא נכתב כדין, כאשר יש לו באמת עדים חתומים, זה נקרא שטר על פי הגדרה הלכתית. באמת כמו צ'ק, כמו צ'ק שיש עליו כללים, אם הוא כתוב לא נכון, אז ידחו אותו. גם שטר, אם הוא כתוב לא נכון, ידחו אותו. אז השטר הוא שטר רק כאשר מתקיים בו באמת הגדר הזה, ולכן אם זה כתב ידו, כתב ידו זה לא בדיוק שטר, זה באמת רק ראיה. אז אם אני אומר שגדר המחירה הוא מכוח התקנה של חכמים שתקנו שאפשר למכור, אז מי שסובר שזה תקנה, אז כמו שתקנו בשטר, תקנו גם אולי בכתב ידו. אבל מי שסובר שהמחירה היא מחירה ממשית, איך אמרנו, מכוח השיעבוד, או מכוח זה שהשטר יש לו ערך עצמי, בכל זאת, בתור מסמך שיש בו כאילו כיסוי של כסף, אז זה דווקא כשהוא מתקיים בו באמת, דווקא כשהוא שטר ממש. אבל כשהוא לא שטר, כשהוא למשל רק כתוב בכתב ידו, אז נייר כזה אי אפשר להעביר מיד ליד, כי מי שסובר שהמחירה היא מדורייתא, זה רק אם מתקיים בתנאים של מחירת שטרות כפשוטה. אבל אם השטר הוא לא שטר, אלא רק נייר, אז באמת אי אפשר להעביר אותו, והוא יגיד לו הלווה, יגיד לו אני לא מכיר אותך. זאת אומרת שהנושא הזה יש לו גם נפקמינות הלכתיות, עוד בהרבה הזדמנויות אחרות, בסוגיות אחרות, ואנחנו כדרכנו נאמר את הדברים כפי שאמרנו בקיצור, והלומד ילמד גם ממה שישמע, ממה שיראה עוד, גם בדף המקורות נוספו דברים שבהם אפשר ללמוד ולהחכים עוד, זו סוגיה מאוד חשובה, ואידך זיל גמור. ושלום שלום.